האום כארגון וכזירה של מפגשים דיפלומטיים עמד בשבועות האחרונים במוקד תשומת הלב האזורית והבינלאומית על רקע שני אירועים שעוררו הדים ותגובות רבות גם בישראל. קודם כל הפסקת המימון האמריקני לאונרה, זו סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים הפלסטינים, ואחר כך כינוס העצרת הכללית במטה האום בניו יורק, וכדי לנתח את ההתפתחויות והמסרים החשובים עבור ישראל ועבור מדינות העולם בהקשר הזה, נמצאת איתנו דוקטור מיכל חטואל, עמיתת מחקר במכון. שלום מיכל.
היי.
נתחיל מעצרת האום השנתית, בדרך כלל אירוע עתיר נאומים וחותרות, ואנחנו נתמקד בשלושה מנהיגים, שכל אחד מהם הציג את משנתו, ראש הממשלה שלנו נתניהו, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למה מבין הדברים שנשאו השלושה כדאי לשים לב במיוחד? ומה המגמה הכללית העולה מן הנאומים בהקשרים המזרח תיכוני ובנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט?
אוקיי. אז קודם כל כמה מילים על העצרת הכללית של האום. אנחנו מדברים על המפגש ה-73 של העצרת, האספה הכללית. שהעצרת האספה הכללית היא אחד משישה גופים מרכזיים של האום, ובעצם הגוף היחיד שבו לכל מדינה יש זכות הצבעה שווה. המפגש, הפסגה הזאת, זה בעצם פסגה דיפלומטית, בה משתתפים 193 מדינות, משתתפות 193 מדינות, ואנחנו רואים פה באמת את הדיפלומטיה בשיאה. אנחנו רואים את מערכת התקשורת בין המדינות, אנחנו רואים איך כל מדינה באה להציג ולקדם את האינטרסים שלה, להגן על האינטרסים שלה, וכל זה במסע ומתן, באמצעות כוח רך, באמצעות ניסיון לשכנע מדינות אחרות, אבל גם בהחלט, ואנחנו גם ראינו את זה בדברים של המנהיגים שלנו, גם שימוש באולטימטומים. זה חלק מהדיפלומטיה, ואנחנו ראינו אותה בהחלט בבמה המאוד מאוד מרכזית הזאת של העצרת. ראינו עוד דבר, וזה גם כללי, לפני שאני נכנסת לדברי המנהיגים, יש ועדה שמרכזת את הנושא הזה של האספה הכללית, והם שם בחרו להציג קליפ של פחות מדקה, קליפ סופר טקי שעושה אאוטריץ' לצעירים ומאוד מנגיש את הבמה הזאת, שבה רואים חיתוכים של מדינות ושל מנהיגים מדברים ומלא צבעים וטכנולוגיה, ורואים שם גם את גוטרס, מזכ"ל האום, שהוא מדבר בעצם על הפסגה הדיפלומטית הזאת, שבעצם יש פה מדינות שכל אחת באה להגן על אינטרסים שלה, לפעמים יש אינטרסים מתנגשים, ויותר מזה יש גם מדינות שהם בקונפליקט גלוי, בסכסוך גלוי, ורואים את המנהיגים עומדים פה על הבמה הזאת, וזה בעצם הזדמנות מאוד מעניינת לראות איך כל אחד רואה את פני העולם כיום. ובאמת מהנקודה הזאת אנחנו נתייחס, הרי יש ניתוחים של מה קרה באספה הכללית בכל העולם. אותנו כמובן מעניין, כפי שאתה ציינת, שלושה מנהיגים ספציפיים, אנחנו נתייחס לנתניהו, לאבאס ולטראמפ. אז בהקשר הראשון, בוא נסתכל שנייה על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ומה נאמר, אבל אולי יותר חשוב ממה נאמר, אפשר להסתכל גם על התגובה שהנאום הזה עורר. ולפני שנתייחס באמת לדברים עצמם, הנשיא עלה על הבמה, הוא באיחור אופנתי, עלה על הבמה, היה לו ככה את הרגע שלו, ואיכשהו התחיל לנאום, הוא התחיל לדבר על השפחים של הממשל שלו ועל ההצלחות שלו, והדבר הזה עורר
גיחוך
בקהל. ועל זה נכתבו שורות רבות בתורי דעה ובעיתונים, על כך שבעצם אנחנו רואים איך מנהיג העולם החופשי כיום הוא, אומרים, ridiculed או נתון
מגחך את עצמו לדעת.
מגחך את עצמו לדעת, זה ההגדרה שלך. אבל כן, וזה בהחלט משמעותי לראות את הדבר הזה. מבחינת המהות, אני חושבת שראינו פה, אם לפני כן ידענו וככה, וגם לפני שנה אנחנו ראינו את הנשיא עולה, וכל הזמן יש ספקולציות, מה המשנה שעומדת מאחורי הנשיא, מה החשיבה שלו, אני חושבת שבנאום הזה הוא פרס את משנתו בצורה מאוד ברורה, מאוד קוהרנטית, גם בהינתן המדיניות וה-policy directives שהוא הנהיג עד עכשיו. ופה אנחנו רואים בעצם שיר הלל לריבונות של ארצות הברית, לחוזק של ארצות הברית כמדינה ריבונית, עצמאית, והוא הוביל במילים האלה של We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. כלומר, הוא מוביל איזשהו קו יונילטרלי ששם את ארצות הברית במרכז, אנחנו רואים את זה, גם במדיניות שלו להתנתק מכל מיני הסכמים. אבל מה שהוא עושה פה בצורה מאוד מעניינת, בעצם מעמיד פה שני ערכים שהם לאו דווקא בסתירה. כלומר, הוא מעמיד פה מצד אחד גלובליזם, מצד אחד isolationism, או patriotism, שזה לא משהו שהוא בא בניגוד. זה לא צריך להיות zero-sum game, זה לא משחק סכום אפס, אבל הוא מציג את זה ככזה. וזה כמובן קוהרנטי עם המדיניות שלו, אין תקציבי חינם, ראייה מאוד תועלתנית לגבי האינטרסים של ארצות הברית, אנחנו נעזור לחברים שלנו ואנחנו נתקצב את החברים שלנו. מה שלא היה בנאום שלו זה התייחסות לרוסיה, למעורבות בנאום כזה שנדבר על הריבונות של ארצות הברית, לא הייתה התייחסות להתערבות של רוסיה בבחירות של ארצות הברית, לא הייתה התייחסות למעורבות של רוסיה בסוריה, להפרת הסנקציות של הרוסים לגבי הסנקציות שהאום הכניס בנושא צפון קוריאה, לא הייתה התייחסות להרעלה של הרוסים על אדמת בריטניה וכן הלאה. כלומר, הדבר הזה הוא היה מאוד חסר בהתייחסות שלו. אני עוברת עכשיו לנתניהו, אז אני חושבת שמה שמעניין בנאום של נתניהו זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על היחס של המילים שהוקדש לנושא האיראני אל מול היחס לנושא הפלסטיני, משהו כמו שלושת רבעי ופחות מרבע. כלומר, עיקר העיסוק היה באמת באיום מול איראן, בעוולות של איראן, במדיניות של איראן שהיא מאוד בעייתית, ובמנס, אולי פרחחיות של איראן בשכונה האזורית שלנו. על הפלסטינים הוא בעיקר התייחס לאבאס, ולנאום שלו על חוק, התייחסות שלו על חוק הלאום. אני לא אתייחס שוב, לא אציין לשבח את הנאום שלו ואת הרטוריקה שלו, של המנהיג שלנו והיכולת שלו להציג את ישראל בבימה המאוד חשובה הזאת, המון נכתב על זה. אבל נתניהו בנאום שלו גם נתן שיעורי בית לקהילה הבינלאומית, כמובן צודד עם טראמפ, והיה הראה את הקשרים המאוד חזקים של ישראל עם הממשל של טראמפ. נתן שיעורי בית לקהילה הבינלאומית במובן של המידע המודיעיני שהוא חשף שם, גם בנושא מחסן של, שקיים בלב טהרן, וגם בנושא של מצבורי נשק של חיזבאללה. ואני עוברת למילים של אבו מאזן, הנשיא הפלסטיני, אבאס. הנאום שלו, אני חושבת, היה מלא בעצב ותסכול על מצבו של העם הפלסטיני. הוא התייחס לזה שהעם הפלסטיני הוא כיום מונה 13 מיליון פלסטינים, שמתוכם 6 מיליון הם פליטים, ושהקהילה הבינלאומית בעצם לא עושה מספיק כדי לעזור ולסייע לעם הפלסטיני. בנאום שלו השתמש במילים אפרטייט וגזענות כנגד ישראל לחילופין 9 פעמים, לפעמים אפרטייט, לפעמים גזעניות, שהמדינה היא מדינת ישראל היא גזענית. הוא התייחס לחוק הלאום, בהתייחסות שלו לחוק הלאום דווקא פה היה לו איזה רגע ככה יחסית יותר מוצלח מבחינתו, ציני, וביקש מפה, בואו תראו לי במפה איפה הגבולות של ישראל, שמישהו מאתגר את הקהל, בואו תראו לי מי יכול להראות את הגבולות של ישראל, גם בהקשר לחוק הלאום ובהשלכות שלו. הוא קרא, נשיא אבאס קרא שלוש קריאות לפעולה. הוא קרא לנשיא ארצות הברית לחזור בו מההחלטה שלו בנושא ירושלים, מההחלטה שלו בנושא הפליטים וההתנחלויות, החלטות. הוא קרא לקהילה הבינלאומית לא להשאיר את מלאכת התיווך של הסכסוך הישראלי-פלסטיני רק לארצות הברית. מבחינתו ארצות הברית לא יכולה להיות מתווך הוגן, והוא חייב שעוד מדינות יתערבו. והוא קרא למדינות העולם האינדיבידואליות ככה, שכל מדינה בעצמה תכיר במדינת פלסטין, זה משהו שיעזור מאוד לעם הפלסטיני. אולי כדאי להתייחס, וזה הדבר האחרון שאני אגיד על הנאום שלו, לשני דיוקים שהוא בעצם ציין. אז הראשון, הוא דיבר על זה שהעם הפלסטיני הוא מאוד ייחודי בזה שהיום אין לעם הפלסטיני בעצם זכות להגדרה עצמית, והוא מתייחס לזה שאין עוד no single people on earth, שיש לו את הבעיה הזאת של שבעצם אין לו את הזכות להגדרה עצמית, או לא נהנה מהזכות להגדרה עצמית. אנחנו כמובן יודעים שזה לא נכון, אפשר להסתכל על, על הקורדים, בסוריה, בטורקיה, באיראן, ועל עוד עשרות דוגמאות, טיבטים וסין וכן הלאה. הדבר השני שהוא התייחס אליו, שהיא באמת טעות עובדתית, זה הנושא של 6 מיליון פליטים. ופה אני מצטטת את הדוח האחרון של אונרה, הסוכנות, אותה סוכנות שאתה הצגת בתחילת דבריך, שהיא כולה למען המטרה של הפליטים הפלסטינים, וב-2017 היא הוציאה דוח, זה בעצם הדוח האחרון שהיא הוציאה לגבי מספר הפליטים, והיא שם התייחסה לזה שמספר הפליטים אינו 5.3 מיליון. שזה כמובן לא 6 מיליון, יש הבדל.
אז בדיוק בהקשר הזה, כפי שציינת, סוגיית הפסקת המימון האמריקני לסוכנות אונרה, סוכנות הסעד והתעסוקה של האום לפליטים הפלסטיני, עומדת הסוגיה הזאת במרכז הדיונים האחרונים בין הפלסטינים לקהילה הבינלאומית. כמובן זה עורר לא מעט דאגות, לא רק לגבי מימון הפעילות, אלא גם לגבי עתיד הפליטים הפלסטינים, וזה פותח את הנושא הזה לדיון. אז במבט על שפרסמת בנושא עם דוקטור קובי מיכאל, אתם מתייחסים להזדמנות ולאיום שגלומים בהתפתחות הזאת.
נכון. אז בוא נדבר שנייה על מה זה פליטים, ואיך אנחנו בעצם מגדירים פליטים, ולמה, מהי הבעייתיות באונרה. ופה אני שוב חוזרת לנאום של אבס, שהוא בא גם בנאום שלו, הוא אמר, יש לנו 6 מיליון פליטים, איך זה, תסבירו לי, איך זה שארצות הברית מגיעה למספר שיש רק 40,000 פליטים. ופה בדיוק ההבדל בין סוכנות הסעד, שאתה התייחסת אליה, אונרה, של הפליטים הפלסטינים, שהיא שונה מהסוכנות של האום, שמטפלת בכל שאר הפליטים, מכל הסכסוכים בכל העולם. שזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. למה יש משהו נפרד לפלסטינים, ולמה לפלסטינים יש קריטריונים אחרים. אז בואו שנייה נסתכל מה הם הקריטריונים. אז קודם כל, הסוכנות הזאת, היא מגדירה באופן אוטומטי את כל הצאצאים של הפליטים הפלסטינים גם כפליטים פלסטינים. הדבר הזה הופך, וזה גם טראמפ התייחס למודל העסקי הזה כביכול, הרי הוא בא מאוריינטציה מאוד עסקית, והוא, כשהוא מסתכל על הארגון הזה, וכשהוא, ה-State Department הוציא הודעה שארצות הברית מפסיקה לממן לחלוטין את אונרה, אחד הדברים שהם התייחסו אליו זה שהמודל העסקי הוא בעצם לא בר קיימה. למה? כי אוכלוסיית הפליטים גדלה וגדלה וגדלה, והעולם צריך להמשיך לשלם עוד ועוד ועוד כסף כדי לתחזק את כל הפליטים האלה. בעצם אין פה שום ניסיון של אונרה ליישב את הפליטים. מה שהסוכנות האחרת של האום שמטפלת בפליטי העולם, זה הדבר הראשון שהיא עושה. מנסה ליישב אותם במדינות אחרות. דבר שני, ברגע שהפליטים האלה מקבלים אזרחות לפי, שוב, כל פליטי העולם, ברגע שהם הופכים אזרחים של מדינה אחרת, הם כבר לא פליטים. הדבר הזה לא חל על הפליטים הפלסטינים. יש פליטים פלסטינים שהם אזרחי מדינת ירדן למשל, אבל הם עדיין נחשבים פליטים פלסטינים, ואונרה עדיין סופרת אותם כפליטים. אותו דבר, מעמד סוציו-אקונומי, שוב, והמעורבות בטרור. שני משתנים שאצל הסוכנות הכללית שמטפלת בפליטי העולם, מעורבות בטרור ומעמד סוציו-אקונומי מרמה מסוימת, גורם לך לאבד את מעמד הפליטות, לא קורה אצל הסוכנות הזאת.
וההזדמנות שגלומה בהתפתחות הזאת?
אז עכשיו, ההזדמנות היא שאם יש פה, אונרה עכשיו נתונה במשבר, ללא ספק, אני חוזרת עכשיו ל-GA, לעצרת הכללית, ראינו את זה גם במילים של, לא התייחסתי לפה, אבל מלך ירדן, עבדאללה, גם דיבר, והוא גם התייחס לנושא הזה, שהם לקחו על עצמם הירדנים לנסות לגייס את הכסף הזה. אם הדבר הזה ימשיך איכשהו לתפקד כמו שהוא היום, אז לא יקרה שום דבר. אבל בגלל שנוצר איזשהו משבר, אפשר לחשוב מחדש על איך אפשר כן לעזור לאותם פליטים פלסטינים, שבסוף זה נכון גם להם, זה נכון ליישב אותם במדינות אחרות. יש פליטים בסוריה שיהיו אזרחים של סוריה, יש פליטים של בלבנון שיהיו אזרחים של מדינת לבנון, יש פליטים גם בעזה וגם בשטחי הרשות, שהיום הם עדיין נחשבים כפליטים. למה? כל הדברים האלה ניתן לחשוב עליהם, ניתן לחשוב על איזשהו משהו מודולרי, לא אונרה. אולי מודל שיפעל עם הפליטים בלבנון בצורה מסוימת, ועם הפליטים בסוריה בצורה אחרת, ועם הפליטים שכבר נמצאים בתוך עזה ובתוך הרשות, הרשות צריכה להיות אחראית עליהם. כלומר, הגורמים הפלסטינים, הם כבר, זה לא יכול להיות שהם עדיין פליטים בתוך המדינה שלהם עצמם. ולכן יש פה כן הזדמנות לנסות לחשוב מחדש על איזשהו מודל שיהיה יותר נכון גם לעם הפלסטיני, גם לאותם פליטים שבאמת צריך לסייע להם להשתקם, וגם בסוף לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ללא ספק. זה אחת הבעיות המרכזיות בסכסוך. אפשר עכשיו, יש עד כושר לעשות משהו.
תודה רבה, מיכל.
תודה רבה.